עשינו הפסקה חדשות וספירת העומר. אנחנו כבר לכאורה סיימנו והשלמנו את כל המידות, אבל היות ומגיע למלאך של אמירת פרקי אבות בשבתות הקיץ, אז למרות שפעם היו נוהגים בחב"ד לומר פרקי אבות רק בין פסח לשבועות, פעם מחזור אחד גרמו עברו פרקי אבות עד שבועות והפסיקו, אבל בשנים האחרונות הרבי הנהיג שהמשיכו לומר פרקי אבות גם אחרי חג השבועות עד ראש השנה, כל הקיץ עם פרקי אבות. פרקי אבות זה מתקשר, זה חשוב בקיץ דווקא, אף בגלל שבקיץ יש יותר, העולם הזה יותר מושך, יותר מפתר, אז צריך יותר כוחות להתמודד עם העולם הזה, לכן אומרים פרקי אבות בקיץ. מאותה הסיבה אנחנו גם כן נמשיך בעניין של תיקון המידות שעסקנו בזה כל ימי הספירה. היות ויש כאלו שעדיין לא תיקנו את כל המידות, בטח שכל אחד אמר שלא לתקן, אנחנו נמשיך בעניין של תיקון המידות, נשתדל אולי עד סוף הקיץ. ימי הספירה הספקנו ללמוד על שתי המידות העיקריות הראשיות של חסד וגבורה, על כל פרטיהן. חסד עם חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כל הסדרה של חסד. כך גם כמידת הגבורה דיברנו על גבורה עם כל הסדרה של גבורה. נדמה לי שסיימנו, לא בטוח שסיימנו עד הסוף, ואם יחסרנו משהו אז אולי נעשה השלמות לסוף. עכשיו אנחנו נתחיל במידה חדשה, מידת התפארת. הזכרתי אז המידות האלו אחרי חסד וגבורה, תפארת, נצח עוד קצת קשה יותר ללמוד עליהם, לדבר עליהם, משום שבחסידות לא כל כך, לא במפורש, לא כתוב, לא כתובים כל פרטי המידות, וצריכים לאסוף מפה, קצת, קצת מפה, קצת משם, לנסות לרכז את כל המידות על כל פרטיהם. היום אנחנו נדבר על מידת התפארת. תפארת, אנחנו הולכים בכיוון הזה, שתפארת היא מידת הרחמים. ונדבר בעיקר על הרחמים ככה. בחסד וגבורה דיברנו קצת גם על הנפש, ניסינו למצוא את כל המידות האלה איך שהן בנפש הבאמית במובן השלילי, ואיך שהן בנפש אלוקית. אנחנו נתמקד בעיקר על הנפש אלוקית, מידות הטובות. תפארת היא מידת הרחמים. אז רחמים, אם שדבר רחמים בפשטות, עוד רחמים על אדם מרחם על עצמו, אבל יד אנחנו מדברים על רחמים, מידת הרחמים של נפש האלוקית, אז מה יהיה לרחם על מי? לרחם כביכול לקדוש ברוך הוא, וגם לרחם על הנפש האלוקית שבה. מה יש לרחם על הנפש האלוקית? מה יש לך, בטח מה יש לרחם על הקדוש ברוך הוא? היות כשאדם, היות הנשמה ירדה למטה והתלבשה בגוף, והנשמה נמצאת בגוף, זה בבחינת בית הסוהר בשבילה. בכל שכן כשאדם נכשל בחטא, אז הבית הסוהר, התחומות של בית הסוהר נהיים הרבה יותר כבדים ומקבילים ומקשים, על הנשמה שנמצאת קבועה בתוך הבית הסוהר של הנפש הבאמית של יצר הרע. אם הנשמה שלנו, הנשמה אלוקית, ישנו גם כניצוץ אלוקה שנמצא בתוך הנשמה, גם הניצוץ הזה נמצא בגלות. זה מה שנקרא גלות השכינה. ממילא האדם המתבונן בזה, הוא חושב על המצב של הנשמה שישנה בתוכו. כשהרבי הרייץ כותב לרשימות שלו על המעשה שהוא עבר בית י"ג בתמוז, כל הקשיים וההפחדות והיסורים שהוא סבל אותם ימים שהיה בבית זוהר, אז הוא כותב שעכשיו כשהרגשתי את הטעם של גלות של בית זוהר, אז אני מבין יותר טוב את הגלות של הנשמה בתוך האדם. כשאדם מתבונן בכל זה, אז הוא מתעורר ברגש של רחמים על הנשמה שלו. עושה תשובה, כמו שכתוב, וישוב אל הוויה וירחמי. אדמו"ר הזקן מפרש בגרת התשובה, וישוב אל הוויה וירחמי הוא. לא שהוויה ירחם על האדם שעושה תשובה, אלא האדם עושה תשובה מרחם על ההוויה. הוא מרחם על הניצוץ אלוקי, ניצוץ אלוקי שנמצא בגלות בתוך הנפש הבאמית ובתוך החרחת שהוא עשה. זוהי מידת הרחמים של קדושה, תפארת. מה זה חסד שבתפארת? עכשיו אנחנו הולכים לראות את המידה הזו, איך שהיא מפורטת עם הספירות הפרטיות הכלולות בה. לפי הסדר, חסד שבתפארת. חסד היא אהבה, דת אהבה. תפארת, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, תפארת מידת הרחמים. חסד שבתפארת היא אהבה הנובעת מהרחמים. מה הכוונה האהבה הנובעת מהרחמים? לפעמים קשה מאוד לעורר אהבה לאדם השני. לאהוב מישהו, לא לאדם שהוא קרוב אליך באופן טבעי, משפחה, אתה אוהב אותו באופן טבעי, לאדם שלא אוהב גם את המשפחה שלך, אתה מכיר אותו, ויתכן שהוא אדם טוב, אדם שראוי ומגיע לו, מגיע לו אהבה, מגיע שיבוא אותו, ראוי לו כך, אבל קשה לעורר אהבה. לפעמים דווקא בגלל שהוא ראוי, אז לא מפרגנים קצת, ובכלל מה יש לי איתו? שם שקשה לעורר אהבה בין אדם לחברה, קשה גם כן לעורר אהבה אל השם. אנחנו יודעים, אהבת השם לעורר אהבה אל השם, זה קשה. צריך הרבה התבוננות, הרבה עבודה, כל תניא בא להסביר, עיצות, כל מיני עיצות ודרכי התבוננות בשביל לעורר אהבה אל השם. לפעמים יש עיצה לכך, נחזור לדוגמה של אהבה בין אדם לחברו. אם אותו אדם שקשה לך מאוד לעורר אליו אהבה, אבל אם חלילה קרה לו משהו, שהוא אסון, שהוא קושי גדול, מסכנות, אז בקלות מתעוררת אצל האדם מידת הרחמים לאדם הזה. לרחם הרבה יותר קל מאשר לאהוב. מורים מתעורר רגש של רחמים. בהמשך לכך, אחרי שהתעורר רגש של רחמים, אתה מרחם עליו, אך בהמשך לכך קל עכשיו הרבה יותר קל גם לעורר אהבה אל אותו האדם אחרי שכבר עוררתי אליו רגש וכבר ממילא קצת התקרפתי אל האדם הזה רגשית והתקרפתי אליו רגשית אז עכשיו אפילו בעזרת השם הצלחת לעזור לו לצאת מהמסכנות שלו אבל בגלל שיש לך יצרת רגש לרחמים אליו עכשיו קל יותר הרבה לעורר גם רגש של אהבה ולאהוב אותו ככה גם כן בן אדם לקדוש ברוך הוא קשה לעורר אהבה אל השם אבל כשאדם מצליח לעורר לעורר מידת רחמים רחמים כביכול על השם ועל הנשמה שבתוכו על הניצוץ האלוקי שבתוך הנשמה שהיא בגלות ואתה תתבונן מה זה גלות כמו שהזכרנו שהרב הקודם למד מהיסורים של גלות מאסר גופני הוא למד מזה על המשמעות של מאסר רוחני של הנשמה אז ממילא תתעורר עם מידת הרחמים על הניצוץ האלוקי שבך תרחם על הנשמה תחשוב באיזה גלות היא נמצאת וכל כל דיבור רע כל מחשבה רע כל מעשה רע הנשמה אני בונה חומות יותר פצורות שסוגרים על הנשמה קולדים אותה חונקים אותה אז אתה תתעורר מהתבונות הזאת על מידת הרחמים על הנשמה וכתוצאה מידת הרחמים אחרי זה תוכל גם כן להתעורר עם מידת האהבה אל השם לא אז זו אהבה שנובעת ממידת הרחמים על זה למדנו בתניה כמו רזכם מסביר את הפסוק ליעקב אשר פדה את אברהם יעקב פדה את אברהם מה הכוונה הפירוש הפנימי בפסוק הזה אברהם מכנילים מידת החסד מידת אהבת השם אברהם אוהבי יעקב מידת התפארת מידת הרחמים לפעמים קשה לנו לבדות את אברהם את מידת אהבה אל השם קשה לנו לבדות אותה להוציא אותה מהמיצר מהגלות מהבצור בא יעקב מידת הרחמים שבאנו לרחם על הניצוץ האלוקי ועל ידי הרחמים מתעורר גם כן אהבה בעקבות הרחמים אז זה האהבה שנובעת מהרחמים וכשיש כבר אהבת השם עדי שעוררת הרחמים על הנשמה וכתוצאה מזה הגעת גם כן לאהוב את הקדוש ברוך הוא לאהוב את הניצוץ האלוקי לאהוב את השם כשאתה אוהב את השם ממילא אתה מתחזק בדברים שהשם רוצה אותם אהבה מביאה לעשי טוב למדנו יש לי אהבת השם אז אתה תוסיף בלימוד התורה תוסיף בקיום המצוות תוסיף בהידור במצוות תוסיף בצדקה בין אדם לחברו אז איך אהבה עם המעשים הטובים שהם נובעים מאהבה שהם נולדים מהרחמים אז זה חסד שבתפארת אהבה אהבת השם שנובעת ממידת הרחמים זה יותר ברור נעבור הלאה גבורה שבתפארת וכך גבורה 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 שבתפארת היא רחמים גבורה שבתפארת היא גבורה שנובעת ממידת הרחמים כשאתה מרחם על מישהו רחמים אדם שהוא מסכן מאוד סובל ובמילא אתה מתעורר ברחמים עזים על אותו האדם אז לפעמים מהרחמים האלו נובעת מתעוררת מידת גבורה גבורה מהרחמים מה הקשר של גבורה ורחמים? אתה מרחם על אדם איפה ומה שייך פה גבורה? אז אנחנו אומר קודם בפשטות גבורה של בת מרחמים זה עניין של נקמה, נקמה שאתה רואה אדם שהוא מענה מישהו, מייסר, גורם לסבל באופן כזה שזה מורר אצלך רחמים רבים על אותו מסכן, אז במקביל לכך כתוצאה מהרחמים הגדולים מתעורר אצל אדם חשק גדול לקחת נקמה בזה שעשה את הסבל. זה מעבר הרצון הרחמים עצמם שאתה מרחם על המסכן, זה מחייב אותך באופן ממילא לעשות הכל לעזור לו במסכנות הזו, להוציא אותו במסכנות. זה רחמים באופן טבעי. אבל בנוסף לכך מתעורר רגש של נקמה לאדם, אדם הזה שגרם את הסבל, לעשות נקמה בגויים. אנחנו מחפשים יש כזה לעשות נקמה בגויים, אלו שגרמו סבל צריך נקמה. ומה שהרחמים יהיו יותר עזים, הנקמה יותר גדולה. והנקמה איננה בשביל להוציא את האדם מהמסכנות, המסכנות כבר הוצאת אותו, אבל יש עניין של נקמה בשביל לקחת נקמה כי הוא עשה את הסבל הזה. אז זה גבורה שנובעת מרחמים. נקמה זה גבורה, החשק לקחת נקמה זה גבורה, אבל זה נובע לא מזה שאתה אדם רע, שאתה אדם שמידת הגבורה שולטת עליך, או שאתה אדם אוהב לקחת נקמות בקמן, לא, ההפך, זה נובע דווקא ממידת הרחמים. מה שאתה מרחם היות ואנחנו מדברים, אבל זה נקמה בפשטות, כן? היות ואנחנו מדברים עכשיו הכל במידות בעבודת השם בנפש שלנו, אז מי אני צריך לקחת נקמה? שיש לי רחמים, על מי אנחנו מדברים פה רחמים? מי זה פה המסכן הזה שאתה התערבת ברחמים עזים על האפילה? המסכן הזה זו הנשמה, זה ניצוץ אלוקי, זה הקדוש, השכינה. השכינה היא המסכנה, הנשמה היא המסכנה. אז מי אתה רוצה לקחת פה נקמה? לקח נקמה מהנפש הבמית שלנו, מי לוקחים את הנקמה? אז אנחנו נגיד אולי נקרא לזה בעבודת השם, אולי אנחנו נקרא נקמה מתוקה. יש נקמה מתוקה, נקמה מתוקה. מה זה נקמה מתוקה? כן, כל אחד יבוא ומה שוקחים נקמה מאיזה שונא ישראל גדול, אז זה מתוק מאוד לקחת נקמה מכל הנאצים ימח שמם וזכרם וכל התולדות שלהם, נקמה מתוקה. אבל לא לזה אני מתכוון כאן. יש עוד סוג נקמה. יש נקמה בפסוקים בתנך, אנחנו מוצאים נקמה שהקדוש ברוך ייקח נקמה מהגויים. יש נקמה שהשם ייקח מבני ישראל, היהודים. ייקח נקמה מהגויים, ייקח נקמה מהיהודים. יש נקמה מהיהודים. מה זה נקמה מהיהודים? שתי סוגי נקמה. לפעמים יש שונא של שונא, שהוא שונא אמיתי, והנקמה היא שהשונא הזה, היות והוא שונא אמיתי של האדם, אז הנקמה היא שהשונא הזה ייפול, ייפול, יתמוטט. יש נקמה, שונא אמיתי לא חושב שאנחנו מחכים לאחמדינג'אד שיחזור, שיעשה תשובה, יתחיל אוהב ישראל. לא מחכים לזה, לא מחכים שהוא ייפול. הוא בכל המשטר שלו, בכל החבר מראי אב שיגמרו, ויש באופן כזה או אחר. יש נקמה, לפעמים, דווקא בין אנשים יריבים אמנם, חלוקים בדעותיהם, יריבים חזקים. אבל בסופו של דבר, גם הוא מעמך בני ישראל. אבל הוא בדעות הפוכות ממך, נגיד הוא שמאלה נגיד. גם כאלו ישנה שמאלן אמיתי, אלו שמשמיצים את כל בן כולם, משמיצים את ה... גולדסטון נגיד, שימנו שכזה עשה כזה כאילו כזה עוול ונזק כל עם ישראל, חריץ נזק עצמי. מה אנחנו, מה נקמה ממנו? עושים גם נקמה חזקה, גם ממנו רוצים נקמה. מה יהיה הנקמה הכי גדולה? שאדם הזה יקום ויאמר, ברר לי האמת ואתם צודקים. יקום אותו אחד ויאמר שאני טעיתי ואני שמאלן והזקתי ופגעתי וטעיתי ושגיתי, התעוררה הנקודה היהודית שבי ואתם צודקים, עכשיו אני אעשה. זה הנקמה. זה נקרא נקמה, זה נקרא זה נקמה מתוקה. תולי זיכויים. קונסוני ישראל אמיתיים יהיו אלו שהם באמת יגמרו. אנחנו לא מצפים משום נאצי שיעלוצים מאחמדינג'אד שהוא יגמר, שהוא יפול. זה הבדל בין הנקמה שהקדוש ברוך הוא ייקח מהגויים, משונאי ישראל, הכוונה הגויים זה שונאי ישראל, לבין נקמה שהקדוש ברוך הוא ייקח מעם ישראל. באתי הנקמה האמיתית של השם, שכל יהודי ויהודי זו נקמה שמתעורר אצל אדם, שהוא יש בו רחמים על הנשמה שלו עצמו, על ניתוץ אלוקי שבו, הוא יתעורר ברחמים רבים. אז בא לו לקחת נקמה ממי? מזה שהכשיל אותם, מזה שהגלה וייסר את הנשמה, שזו היצרה שבנו, הנפש הבמית שבנו. איך אני אקח נקמה? מה תהיה נקמה? זה כמה אני אצער מהיצרה שלך עצמך. מה תעשה נקמה? יבוא מישהו ויאמר, היצרה שלי, הוא הכשיל אותי באווירה, מססת הנשמה שלי כזו מסכנה, אז אני ארעיב אותה, אני לא אוכל ולא אשן ואני אעשה סיגופים. לקחת נקמה מיצר הרע, זה נקמה, זו נקמה מתוקה. לא, זה לקחת, זה נקרא לשבור את הנפש הבאמית, לייסר אותו, לשבור אותו, לא לאכול, לא לישון, לעשות סיגופים, לעשות גלגולים ושלג ובין נמלים שיפצו אותי ויהרגו אותי, או לתקוע מסמרים בנעליים שכבר תדרוך על מסמרים. היו כאלו דברים. לקחת נקמה מהיצר הרע.
נקמה
חיובית? לא, לא חיובית, לא חיובית. אנחנו רוצים נקמה מתוקה, זאת אומרת אנחנו רוצים שהיצר הרע שבנו, הנפש הבמית שבנו, שגם היא תגיע להכרה והאמת של הנפש האלוקית, שגם היא במקום לייסר את הנפש האלוקית, להגלות אותה, שההפך, שהיא תעזור לנפש האלוקית. זה הנקמה שרוצים לקחת ביצרה שלנו. ואיך עושים את זה? עושים את זה לא על ידי השבירה של הנפש הבאמית, אלא דווקא על ידי התיקון שלו. זאת אומרת שמנסים להבין שגם היצר הרע, הנפש הבאמית שלנו, יבין שהקדוש ברוך הוא מקור החיים והוא מקור הטוב, ומילא גם הנפש הבאמית שלנו יהיה לו קצת אהבת השם, גם הנפש, גם הדברים הגשמים שהם באים מצד הנפש הבאמית, או כל צורכי הגוף, אכילה ושתייה, גם הם יעשו לשם שמיים. זה נקרא שאנחנו לוקחים את הנפש הבאמית שלנו, שזה היריב, הוא זה שהגלה אותנו, הגלה את הנפש האלוקית, אותו עצמו שהוא עכשיו יהפוך ויעזור נפש האלוקית. וזה תורת הבעל שם טוב הידועה על הפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מסביר הבעל שם טוב, כי תראה חמור שונא, חמור הולך על הגוף שהוא חומרני, חמור מלשון חומר, שונאך הוא שונא את הנשמה, הוא שונא את הנשמה, הוא שונא של הנשמה, כמו שאנחנו מדברים, הוא עושה הכל בשביל הגלות את הנכניסת לו בצור, לייסר אותה, לחנוק אותה, שונא את הנשמה. רובץ, הגוף הזה רובץ תחת מסעות, יש לו מסע כבד הגוף הזה. מה המסע של הגוף? כי עם המצוות, המצוות ניתנו לגוף, תפילין אי אפשר, הנשמה לא יכולה להניח תפילין, תפילין זה רק עם הגוף, ציצית זה רק עם הגוף, צדקה זה רק עם הגוף, אכילת מצה ודלת מינים זה סוכה, זה כל עם הגוף. והגוף הזה רובץ תחת מסעו, הוא רובץ, לא רוצה לעשות את המסע הזה. אז מה המשך הפסוק אומר? וחדלת, כי תרח אמור סונח הרבץ תחת מסע, וחדלת מעזוב לו. אז אתה תימנע מלעזוב ומלעזור לו, לעזור לגוף לעשות את המסע שלו. עד הרבה, וחדלת פירוש שני לשון שבירה, אתה תשבור אותו, תעשה תעניות וסיגופים. אתה גוף שונא את הנשמה, אתה לא רוצה לקיים תורה ומצוות, אני אשבור אותך, תעניות וסיגופים. זה שיטה שחילות מבני המוסר, ככה הייתה שיטה שלה. זה אבל שם טוב אומר, בא פסוק ואומר, אומר אבל שם טוב, לא בזו הדרך ישכון אור השם, אלא עזוב תעזוב עמו. אתה צריך יחד עם הגוף לעזור לגוף שהוא יישא את המסע שלו. במקום שהגוף יהיה השונא של הנשמה, אתה צריך יחד איתו, עם הגוף, לשכנע את הגוף, לתקן אותו, לגרום לו שיעשה כל הדברים שלו שם שמיים, לגרום שגם הגוף והנפש הבאמית יהיה לנו קצת אהבת השם. אז זה נקרא נקמה מתוקה שאנחנו גורם. ממה זה נובע? זה נובע מגודל הרחמים. איך הגעת לכזה הכרה ולכזה כוח שהנפש הבאמית שלך עצמך שונא, והוא עצמו אתה רוצה לקח מנקמה, שהוא עצמו יגיע להכרה שהנשמה היא הצודקת, והיא עצמה גם כן תגיע קצת לאהבת השם, וגם כן נפש הבאמית והגוף ישתמשו בדברים שלהם לשם שמיים. זה הקנאה, הנקמה הזו החזקה נובעת מעוצמת הרחמים. לא שיהיה לך רחמים רבים על הנשמה שלך, על הניצוץ, תראית את המסכנות של הנשמה, כמה שהיא סובלת בתוך המצר, המאסר של הגוף, הנפש הבאמית. אז זה נתן לך את הכוח עכשיו לקחת נקמה מהנפש הבאמית, לומר, אתה הנפש הבאמית, עכשיו אני אפוך אותך ואתה גם תודה לנשמה. זו תהיה נקמה מתוקה שלנו. זו גבורה, זה נקמה, גבורה שבתפארת, נקמה שנובעת ממידת הרחמים.
זה נקמה.
כן, עכשיו אנחנו נמשיך הלאה. תפארת עכשיו תפארת שבתפארת, תפארת שבתפארת. מה זה תפארת? תפארת שבתפארת זה רחמים שנובעים מרחמים. אנחנו הולכים רחמים מתוך רחמים שנובעים מרחמים. מה זה? מה הכוונה? לא הייתי מגדיר את זה בשפה מדוברת שלנו, מה שנקרא אפליה מתקנת.
אפליה?
מתקנת. אדם שהוא מסכן גדול, יש רחמים רבים על האדם הזה. באופן טבעי, רחמים אמיתיים על האדם, אתה עושה הכל בשביל להוציא אותו מהמסכנות. אתה אומר לכם, הוציא אותו כמה שאתה יכול, להוציא אותו מהמסכנות. ולפעמים, דווקא בלופיה מסכן, והיה קשה לו, הוא סבל, אז לא רק שאתה מוציא אותו מהמסכנות ומביא אותו למצב נורמלי, אני מבקש לומר שכל מילה שמדברים אפילו בשקט זה מפריע. אפילו בשקט שמדברים זה מפריע לכולם. אולי נספר פה את הסיפור. הרבי הרש"ב פתאום התברר שהוא לא שומע באוזן אחת. לא שומע באוזן אחת. התחילו ללכת לרופאים, לחקור מה קרה, פתאום הוא לא שומע. רבי הרש"ב עצמו, לא שומע. התחילו לך מה קרה, זה התברר. זה היה לפני, הוא אמר מאמר חסידות. ומישהו בצד דיבר. זה הפריע לו. אפשר להניח שזה שדיבר הוא לא עשה צעקות, לא דיבר בקולו, שרבי הרש"ב אמר מאמר אחד, אבל סתום הוא לחש משהו בשקט ככה. זה הפריע לרבי הרש"ב, זה הפריע לו עד כדי כך, זה הפריע לו מרת המאמר. אז מה הוא עשה? אז רבי הרש"ב היה לו פתרון משלו, לא בטוח שאנחנו יכולים לעשות את זה. הוא פעל בעצמו שכוח השמיעה האוזן הזו, בצד הזה, הכוח לסלק את כוח השמיעה מהאוזן חזרה אל הנפש. אז פשוט לא היה לו כוח שמיעה בו, אז הוא סלק את כוח השמיעה. לקח זמן, לאט לאט זה חזר אליו. רק לומר לנו, כמה שרב הרש"ב אומר מאמר, אז הוא כל כולו מרוכז, הוא לכאורה בכלל לא נמצא כאילו בעולם העיבה. בכל זאת, דיבור מפריע. אני אומר את זה בכל מקרה שיש הרצאה, יש שיעור, מי שמדבר, אנשים יושבים אותם, אני לא מסוגל לראות. אפילו מרצאה לא מעניינת אותך בכלל. איך אתה מסוגל לדבר בשעה שמישהו עומד מישהו ומדבר? אתה לא יכול בשום פנים לעשות את זה. בבקשה, בשקט, בלי להרצים את זה החוצה. איך אפשר לדבר? טוב, אנחנו נחזור לענייננו. אז תפארת שבתפארת, אמרנו זה אפליה מתקנת. זאת אומרת, אדם שהיה מסכן והתעוררת ברחמים רבים על האדם הזה, אז כאן באופן טבעי עושים כל הפעולות להוציא אותו מהמסכנות שלו, ולהחזיר אותו למצב, למצב תקין כמו כולם. אבל בגלל שהיה קודם רחמים רבים, רחמים גדולים על האדם הזה, אז עכשיו אתה מרגיש צורר, אדם מרגיש צורר לחוויה מתקנת, לתת לו יותר, לפייס אותו, לפצות אותו, להוסיף לו יותר מכולם. זה גם כי מתוך רעב, אבל עכשיו הוא כבר בסדר, כבר יצא ברוך השם, הוא כבר כמו כולם. אבל יש, בגלל הרחמים, אז ממשיך להיות מידת הרחמים, גם שעכשיו המצב הוא כבר תקין, הכל בסדר, עדיין נוצרת רחמים לעזור לו, לא לעזור לו, אלא לפצות, להוסיף לו יותר. זה רחמים של, מצד מידת הרחמים עצמה, ברוך השם, הצלחתי להוציא אותו ממסכנות, כלומר, זה נגמר הרחמים. לא, אבל יש נובע מזה מבחינה נוספת של רחמים, להוסיף לו יותר. ככה זה גם כן ברוחניות, שהאדם יש לו רחמים על נפשו, על הניצוץ האלוקי, אז גם כתוצאה מזה, אז עשית את כל, עשית חסד שבתפארת וגבורה שבתפארת. זאת אומרת, חסד שבתפארת הבן אותה, הוספת כתוצאה מזה, הגעת לאהבת השם, הוספת בעשייתו, בלימוד התורה ובקיום המצוות, את הגבורה שבתפארת, אז התחזקת בנקמה מהנפש הבאמית, שגם הוא בדברים שלו, גם הם יתכופפו וישתפו פעולה. אחרי כל זה, אבל מצד הסבל של הנשמה, אז בא לך עדיין, אני עדיין מרחם על הנשמה שלי, כל כך הרבה מסכנות, כל כך הרבה סבלה, אז מה אני אעשה? אז הפליה מתקנת, אז אני אלמד, הכל יהיה בהידור, תוספת תורה, תוספת צדקה, תוספת מצוות, תוספת חיות, מן הפליה מתקנת יותר מאשר רגיל, יותר מה שנדרש. זה כבר בלי הגבלות, ככה החסד הכל בהגבלה, זה בלי הגבלות, תוסיף עוד יותר ועוד יותר. אז זה הרחמים, רחמים שברחמים. זאת אומרת, זה אפליה מתקן, כשאדם עושה חשבון על הנפש, על הנשמה שלו, אז לא שהוא לא מסתפק בזה שהוא מחזיר את המצב לתקנו, והוא הופך להיות ליהודי הרי שמיים, נזהר בכל את מצוות עשה, נזהר ולא תעשה, לומד תורה, מתפלל בציבור, נותן צדקה, כמה שצריכים לתת צדקה, הוא נזהר לא לפגוע באף אחד, עושה הכל בשלמות, זה לא מספיק, אלא אני צריך לפצות את הנשמה שלי על הסבל שסבלה, על היסורים שהיא עברה. אז מה אני אעשה לפני משורת הדין? למד יותר, תפלל יותר, יותר צדקה, יותר הידור מצווה, יותר שמחה של מצווה, יותר חיים במצווה, יותר לזכות יהודים אחרים במצווה. זה התפארת אפליה מתקה, תפארת שבתפארת. וזה הכל נובע מצד גודל הרחמים, ומה שהרחמים בשעת מעשה, הרחמים על המצוות יותר חזקים, אז עכשיו הרחמים האלה, האפליה המתקנת הזה, הפיוס הזה, יהיו הרבה יותר נהלים, הרבה יותר רחבים. טוב, נצח שבתפארת, נצח שבתפארת, מין נצח ומטה, זה נקרא כבר, זה כמו שאמרנו, זה המידות החיצוניות יותר. חסד גבורה תפארת הם עיקרי המידות. ונצח חוד יסוד, כמו שדיברנו, זה כבר מידות שלא כל כך עם רגש, אלא אלו מידות שקשורות יותר, הן יותר מעשיות, יותר למעשה. מה זה מידת הנצח? נצח דיברנו, זה כמו מצח. זה לנצח ולהתגבר בכוח, בעיקשות שצריך. מה פשוט צריך להתגבר? להתגבר בכוח. זה אולי מצב כזה שחסר, אולי חסר בחסד שבתפארת, לא מספיק חסד. נניח אפילו שיש לי חסד שבתפארת, חסד שבתפארת, יש לי אהבה לאותו אדם שהיה מסכן, יש לי רחמים אליו, יש לי אהבה אליו. נו, אז מה אני צריך פה נצח? יש לי אהבה, יש, אני מרחם עליו, כתוצאה מזה אני גם כן אוהב אותו, וכמו שאמרנו, יש לי רחמים שברחמים, אני רוצה אפילו לפייס אותו, יש לי רגש רחמים. אבל יש לנו תמיד בעיה עם כל המידות של רגש. יש לנו בעיה עם רגש. רגש זה דבר מאוד חשוב, אהבה לאהוב את השני, לרחם על השני, עוד חשוב, רחמים שברחם, כל הדברים נפלאים ביותר. אבל יש לזה בעיה. הבעיה של הרגש, שהרגש הוא מוגבל. מוגבל. כמה שיש לי רגש, ככה אני אעשה. והרגש לא מספיק חזק, אני לא עושה. אם הרגש לי קצת יתקרר, הרגש לא מחזיק תמיד מעמד כל הזמן. מתרגלים קצת, הרגש גם יכול קצת להתקרר. אז אני, היה לי בהתחלה רגש רחמים חזקים, כתוצאה מזה גם התעוררתי בחסד שבה, באהבה לאדם הזה. אבל תמיד יכול להיות מצב כזה שהרגש הוא מוגבל, ופתאום יתעורר אצל האדם, רגע, אני צריך, נכון, אני מרחם עליו, אני אוהב אותו גם כן, אני צריך לעזור לו הכל. רגע, אז בשביל לעזור לו, אז אני צריך לתת משלי. לא צריך לתת מהזמן שלי, מהכסף שלי, מהכוחות הנפש שלי. צריך לעזור לו, עזרה אמיתית. למה? כי אני מרחם עליו, אני אוהב אותו. רגע, ואת עצמי אני לא אוהב? אני אוהב גם את עצמי. אז איך אני יכול לתת מהכסף שלי? לא. לתת לו מהזמן שלי. אז אם כל הקשר שלי לאדם, הקשר לאדם המסכן הזה, הוא קשר שנובע מהרגש, רגש של רחמים, רגש של אהבה, אז זה תמיד נמצא בירבון מוגבל. יגמר הרגש, או יתעורר רגש חזק יותר כלפי עצמי, זה הדבר הכי פשוט, אני גם אוהב את עצמי. אז איך אני יכול לקחת, לתת מהלחם, משלי, לתת לשני? כמו שבאת יהודי בזלממי שהם ספרו ברוסיה בזמן הרע, בזמנים הכי קשים של הרעב, אז היה לו כזה, נגיד, כיכר לחם כזה, ככה, תיאר מי שהיה רמד, ככה, תיאר כזה, היה לו כזה כיכר לחם בשבילו, יש לו כל בני משפחתו, זה מה שהיה לו. נכנס יהודי מסכן רעב, תן לי משהו לא חור. אז הוא לקח סכין, חצי מכל מה שהיה לו, חתך חצי נתן לו בגלל שלו. זה נקרא לחתוך חצי נפש. זה, הלחם הזה, זה היה החיים של כל שם. לחתוך חצי נשמה ולתת לשני. אז למה הוא יעשה את זה? בגלל שאתה אוהב את השני, אתה כל כך מרחם עליו? בטח מרחם עליו. אוהב אותו כתוצאה מהרחם גם אוהב אותו. אבל בשביל זה אתה תיתן לו חצי לחם, וגם את עצמך את הבית האוכל, את הילדים שלך הרחמים. אז לכן אי אפשר לבנות הכל על רגש. מידת הנצח היא מידה יותר מעשית, לא כל כך עם רגש, אבל היא מידה חזקה עם עקשות, ככה ולא אחרת. אז הוא מעורר בעצמו את מידת הנצח, כי להיות האדם הזה הוא מסכן, צריכים לרחם עליו. אנחנו רואים שהנצח שבתפארת, כשאדם מסכן צריכים לרחם עליו. אז, אבל יש כל מיני התנגדויות מבפנים, איך אתה יכול לתת לו, ואיך אתה משאיר עצמך וכו', ואתה אוהב את השני, אומר את עצמך אתה אוהב, אבל יש לך את הכוח לנצח את כל המניות האלו מבפנים, ולהתגבר ולומר ככה זה חייב להיות ולא אחרת. אז אפילו עכשיו אין לי עכשיו ברגע הנתון הזה אין לי את הרגש הרחמים הזה, או ברגע הנתון הזה יש לי רחמים יותר גדולים על עצמי, אבל יש לי את הכוח להתגבר ולא להסתכל רק עם הרגש ולתת. ומה זה נובע? בגלל גודל הרחמים שיהיה לך על אותו אדם, אז זה נותן לך את הכוח להתגבר ולא להתחשב עם הרגשות שלך. זאת מידת הנצח כמו שדיברנו, זה לדבר על המינות מבפנים, וזה לא מספיק, וצריכים את זה. למה יש מינות מבפנים? יש לי הרי רגש של אהבה, כי אי אפשר תמיד לסמוך על הרגש, אז צריכים, ולכן יכולים תמיד להתעורר מיניות מבפנים ולומר לך הרגש לא כל כך מדויק, ואתה צריך גם אוהב את עצמך. אז מידת הנצח זה הכוח להתגבר על כל המיניות האלו ולעשות את מה שצריך לעשות. זה מידת הנצח, שנצח שבתפארת, והוד שבתפארת, עוד כמו שאנחנו מכירים, זה להתגבר על המיניות מבחוץ. טוב, אנחנו לא נעריך בזה, נאמר אותו דבר. הוד שבתפארת זה אלו שמפריעים לך, אותם סיבות, אתה בא לרחם על השני, לעזור לו, אתה בא לחתוך חצי כיכר לחם לתת לה מסכן, אז יבוא מישהו שירח, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז צריך לדגל להתגבר על המיניות מבחוץ, זה כמו שמען, זה הוד שבתפארת. אני לא יודע לרחם על הטעם הזה, אתה מתגבר על כל אלו שמפריעים לך לעזור לשני. וכך זה גם כי בעבודה רוחנית בנפש האדם, אנחנו יסוד, אנחנו נשיא לשאול יסוד ומלכות, נשאיר את זה כבר לשבוע הבא. אז אנחנו דיברנו היום על תפארת מידת הרחמים, ויכול מידת הרחמים, כל זה, כל מה שאנחנו דיברנו עכשיו, יש גם רחמים בקליפה. רחמים בקליפה זה רחמים שאנחנו רואים יש אצלנו מבני עמנו שאוהבים את הפלסטין, אוהבים את האויבים שלנו יותר משאוהבים את ה... ורחמים עליהם, הרחמים עליהם יש רחמים עצומים. רחמים עצומים, צריכים לעזור להם הכל. בתוך הרחמים הם גם באו לאהוב אותם, הם באו גם כן לקחת נקמה מהמתנחלים. כל מה שאנחנו רוצים, ומגיע להם את האפליה מתקנת. אפילו מי שיבוא וישכנע אותם, רגע, ומה קורה לך? אתה אוהב את הפלסטינים, למה אתה לא אוהב את האחים שלך? יש באחים שלך הרבה יהודים שהם רעבים ללחם. תקים איזושהי עמותה לעזור למסכנים, אתה איש של רחמים. אתה צריך לרחם על בני עזה ושכם. תרחם על היהודים פה שגם מגיע לרחמים. אז הוא אמר לא. הוא יתגבר על עצמו, הוא יראה את זה, אתם רוצים להפריע למידת הרחמים שלי, אני לא מתפעל מכל, לא מתפעל מכל זה, ואני בדווקא הולך ונומד על שלי. זה כוח ההתגברות, באמת, זה הכל בקליפה. זה רחמים בקליפה, כל מה שדיבר עכשיו נמצא בקליפה. אנחנו מדברים הכל כמובן, איך שזה הכל בקדושה, כמו שהבנו, כל הריחות שדיברנו. ויסוד שבתפארת, וחוץ שבתפארת, בעזרת השם בשבוע הבא, אני מדבר על זה.